הנושא שאני רוצה לדבר עליו הערב הוא הנושא של לראות או לא לראות. בקבוצות היום אחר הצהריים עלתה מספר פעמים בכל מיני צורות השאלה בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנשים דיברו בקבוצה על זה שהם פחות או יותר כבר מאתמול עד היום מבינים מה לעשות ומה לא לעשות, ויש איזו הרגשה שכבר מבינים מה העניין, אבל לא מבינים בשביל מה זה טוב. אז ככה ישבתי לי בשקט וחשבתי איך אני עונה על השאלה בשביל מה זה טוב. אני מצדיקה את הדבר הזה, המוזר הזה, שאנחנו עושים פה מאתמול. ועלו לי כל מיני תשובות. וגם עלה לי שיר של אריק איינשטיין, שאחרי התייעצות עם אסף, החלטתי שאני לא אשיר לכם. אבל אתם מוזמנים לזמזם אותו לעצמכם. והשיר הזה פותח במילים עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ואני חושבת שאנחנו כולנו מכירים את החוויה הזאת, שהעיניים שלי פקוחות ואני לא ממש רואה מה הולך פה. ככה כשחשבתי לי על המילים של השיר הזה, נזכרתי שהמערכת סטריאו שלי מקולקלת כבר יותר מארבעה חודשים. זה יותר מארבעה חודשים שאני לא יכולה לשמוע מנגינות יפות כמו פעם. וזה לא בגלל שחלילה משהו השתבש ביכולת השמיעה שלי. זה גם לא בגלל שאני לא יודעת לאן ללכת כדי לתקן את המערכת שלי. אז איך זה קרה? שכבר ארבעה חודשים אני לא שומעת מנגינות יפות כמו פעם. ואפילו לא שמתי לב שזה כבר ארבעה חודשים. ואני חושבת שיש לנו את הרגעים האלה, שפתאום אנחנו קולטים שמשהו שפעם ראינו, משהו שפעם אהבנו, משהו שפעם עשינו, נעלם לנו מהחיים. ובאמת, זה לא תמיד בגלל נסיבות מאוד טרגיות. זה בטח איזה קרן לייזר או משהו שאפשר לתקן בחמש דקות. וזה גם לא בטוח שזה יעלה כל כך הרבה כסף. רק המחשבה, לפנות זמן, ללכת לחנות, לחנות, אז לפעמים אנחנו הפסקנו לראות, הפסקנו לשמוע, כי אנחנו נורא עסוקים. הרבה פעמים בדברים טובים, מישהי דיברה היום באחת הקבוצות על זה שמאז שהיא נהייתה אימא, היא כבר לא שומעת מנגינות יפות כמו פעם. ואנחנו מכירים את זה אלה מבינינו שהורים. מהיום שנהיינו הורים, הפסקנו לשמוע מוזיקה, הפסקנו לראות סרטים, שכחנו שאנחנו אנשים סקרנים, חקרנים, יצירתיים. לפעמים זה קורה לנו כי תפקיד שמאוד רצינו באמת זכינו בו, בעבודה. ואז התפקיד הזה לוקח את כל הזמן שלנו, את כל האנרגיה שלנו. ואין לנו זמן לשמוע מנגינות יפות. אין לנו זמן. החוויה הזאת כל כך מוכרת לנו, אנחנו כל כך עסוקים, אין לנו זמן. לפעמים הפסקנו לראות, הפסקנו לשמוע לא רק בגלל הדברים הטובים שקרו לנו, ולא רק בגלל ההצלחות שלנו. לפעמים הפסקנו לשמוע כי באיזשהו שלב שמענו מנגינה לא נעימה, והחלטנו שאנחנו לא רוצים לשמוע יותר. ראינו משהו לא נעים. וזה היה לנו כל כך קשה, כל כך לא נעים, שכבר העדפנו לא לשמוע יותר, לא לראות, לא חשוב. אני לא פה, הלכתי. לפעמים הפסקנו לשמוע בגלל שאנחנו מקשיבים לעולם מבעד למסך מאוד צפוף של דעות, של ציפיות, של רעיונות. והמסך הזה הוא כל כך צפוף שאי אפשר לראות מה יש מהצד השני שלו. אז באמת יכולות להיות כל מיני סיבות לזה שהעיניים פקוחות ואנחנו לא רואים. האוזניים מתפקדות ואנחנו לא שומעים. לפעמים יש איזו תחושה של פספוס. לפעמים יש הרגשה שהמחיר כבד. ואפילו שאלה האם המחיר שווה את זה. אם כדי לשמר את התפקידים שאני מחזיקה בהם, את הרכוש שיש לי, את הדעות שלי, את התחושה הבטוחה שלי, הנוחה. האם שווה לי בשביל זה כבר לא לשמוע מנגינות? ואני חושבת שהשורה הזאת בחיים שלנו, שאנחנו יכולים לראות שאנחנו כבר לא שומעים מנגינות יפות כמו פעם, יכולה לקרוא לאיזושהי התעוררות. לקרוא לאיזשהו שינוי. כי אנחנו מבינים שכשאנחנו לא שומעים, אנחנו מפסידים גם את הדברים שאהבנו. למרות שלפעמים זה נראה כאילו אם אנחנו לא שומעים, זה שומר עלינו מפני הדברים שאנחנו לא רוצים לשמוע. העניין הוא שכשאנחנו לא שומעים, אנחנו לא שומעים נקודה. יש עוד שיר מאוד יפה שגם אותו אני לא אשיר לכם, של סוזן וגה, שיש מתוכו שורה שהיא אומרת, אמא, החלומות לא כל כך גרועים, אבל יש כל כך הרבה מה לעשות. והתעייפתי מהשינה. כי יש משהו ב... לא לראות, לא לשמוע מן המנומנם הזה שהוא... לא כל כך גרוע. אפשר לחיות ככה. אפשר להעביר ככה די הרבה שנים. אבל לפעמים שזו הרגשה שדי, זה מעייף. אני רוצה להתעורר. אני רוצה לחזור, לראות את הצבעים, אני רוצה לחזור לשמוע את המנגינות, אני רוצה לחזור להרגיש. ואז אנחנו מגיעים לפה. ואומרים לנו, אוקיי חבר'ה. תעצמו עיניים, תתחילו לראות. זה נורא פשוט, זה מה שאנחנו עושים. אם כבר הבנו שכולנו מסתובבים בעיניים פקוחות ולא רואים שום דבר, בואו נעצום עיניים ונראה איך כולנו מתחילים לראות. ולפעמים קורה שם איזה נס קטן כזה. נס קטן. קורה איזה נס שאנחנו יושבים ועוצמים עיניים, ונורא רוצים לראות. אנחנו רוצים לראות רגעים של שקט. אנחנו רוצים לראות רגעים של בהירות. אנחנו רוצים לראות תבונה. אנחנו רוצים לראות חמלה. או ריכוז. או שאין מחשבות. כל הדברים האלה שנראה לנו שכדאי שנראה בזמן מדיטציה. זה מישהו הבטיח לנו שזה מה שיש לנו. ואז מה אנחנו רואים? אבל עדיף לפקוח את העיניים. כי כשאני עוצמת עיניים, אני רואה דברים מעצבנים, אני חושבת דברים מעצבנים, אני שומעת דברים שאני לא רוצה לשמוע, אני חסרת שקט, אני יפה, אני עצבנית, אני נורא נורא רוצה דברים והם לא קורים. וזה מעלה ספק ושאלה ובלבול ותחושה של חוסר טעם. ואז באים לקבוצה ושואלים אז בשביל מה זה טוב. ואני רוצה לרגע שנתעכב ליד המקום הזה. שהתעוררנו פעם אחת מאיזושהי תקופה של הליכה מתוך שינה. ובאנו והבנו שצריך לשנות משהו בהתנהלות שלנו. לעשות משהו אחר. ואז נעצרנו והסכמנו להסתכל, ואז מה שאנחנו רואים לא מוצא חן בעינינו. והאוטומט שלנו לפתוח את העיניים, לחזור למה שהיה קודם זה עדיף. ובאותה מידה שקודם ראינו שאין דבר כזה חרשות סלקטיבית, כלומר אם החלטתי לא לשמוע את השכן המתופף שלי, זה אומר שאני לא אשמע גם את הציפורים, כי אם אני חרשת, אני חרשת. זה אותו דיל כשאני מחליטה לפקוח את העיניים. כלומר אין דרך להבטיח לי שאני עכשיו אפתח את העיניים ואראה רק את מה שאני רוצה. וזה שוב מעמיד אותנו מול שאלה, האם זה שווה לי את המחיר? מה עדיף לי? זוכרת שיצאתי מרטריט במנזר ביפן, וליד השער של המנזר היו פרחים גדולים אדומים. ועמדתי ליד הפרחים האלה ואמרתי, וואי, פרחים גדולים אדומים. לא היה שם כלום, זה לא היה כאילו, וואו, איזה מדהים, פעם ראשונה בחיים אחרי ריטריט, אני רואה פרחים אדומים. ולא היה בזה איזה משהו זה, אני לא יודעת איך קוראים לפרחים האלה, הם לא היו כאלה יפים, לא היה שם שום דבר מיוחד. אבל היה שם רגע שנשאר איתי, הרגע הזה שעומד בן אדם ורואה פרח אדום. וחשבתי איך הימים שעברתי בישיבה בעיניים עצומות עם עצמי וראיתי, תראיתי, מה שרואים. לפעמים ככה ולפעמים ככה, שמעתי לפעמים ככה ולפעמים ככה, ונשארתי שם 10 ימים. ויצאתי אחרי 10 ימים, ואני רואה פרחים אדומים. וזה היה נורא פשוט, זה היה נורא חי. זה היה כאילו, זה זה. זה אומר שאם אני פותח את העיניים, אני רואה את מה שיש. והייתה איזו שמחה על היכולת הזאת לראות. זה כבר לא היה כל כך משנה מה זה. רק הייתה השמחה שאני יכולה לראות. אחרי תקופה שהשינה כבר נהייתה מעייפת. אז אנשים דיברו היום בקבוצות על כל מיני דברים שראיתם בעצמכם. באמת לפעמים היו לא משהו. ודברים ששמתם לב אליהם בסביבה שהפריע לכם, כל מיני קולות, התנהגויות של כל מיני אנשים, מחשבות, רגשות שהיו לכם. וחלק מהאנשים דיברו על דברים שהם ראו בעצמם או באחרים שדווקא היו נורא משמחים, נורא עייפים. ואני רוצה רגע להזמין את כולנו רק לעצור ליד העובדה שאנשים היום בקבוצות אמרו שהם ראו. אנשים היום בקבוצות וגם אנשים שלא היו היום בקבוצות, אני יודעת, ראו. המקום הזה של ראינו לרגע את הדברים. ובראייה הזאת של הדברים יש את האפשרות לראות כחול כי זה כחול, ירוק כי זה ירוק. לשמוע מנגינה ולפעמים היא תהיה יפה. לפעמים תהיה לא נעימה בכלל. יש את היכולת לראות את הדברים כמו שהם. כמו שהם ולא כמו שאני רוצה שהם יהיו. כמו שהם ולא כמו שאני מפנטזת שהם יהיו. כמו שהם ולא כמו שלפי דעתי הם צריכים להיות. וכשאנחנו רואים את הדברים כמו שהם, נורא מהר עולה הרצון לעשות משהו. זאת אומרת, אם כמו שזה זה לא מספיק טוב, אני רוצה לשפר. אם כמו שזה זה נורא טוב, אני רוצה שזה יישאר. אם כמו שזה זה נורא טוב, אני רוצה לקחת את זה איתי. איך אני אקח את זה איתי הביתה? איך אני אמשיך עם זה הביתה? וחלק ממה שאפשר לראות כאשר אנחנו רואים את הדברים כמו שהם, זה שדברים קודם כל באים והולכים. יש רגע נעים ואחריו יש רגע לא נעים. יש רגע נוח ואחריו רגע לא נוח. יש כניסה של האוויר ואחריה יש יציאה של האוויר. ואני לא ממש יכולה לעשות משהו בקשר לזה. באופן זה גם לא תפקיד שלי, לשנות, לתקן, לשפץ. ובאופן מספיק שאני אסתכל על זה, ואני אראה איך זה משתנה. ואני אראה את ההתמקחות שלי עם השינויים, הדברים שאני רוצה שישתנו כבר, מהר, עכשיו, הדברים שאני לא רוצה שישתנו. הדברים שאני רוצה שישתנו לכיוון אחד, כמו למשל חשבון הבנק אמור לתפוח, וממדי הגוף אמורים להצטמצם. תראו בנו. זאת אומרת, אני כבר מוכנה לקבל את השינוי, אבל רק שתהיה לי איזושהי אמירה לגבי הכיוון של הדברים. כי זה לא פשוט. ביחד עם ההשתנות יש באמת את האפשרות שזה ישתנה וזה יהיה יותר טוב, יותר דומה למה שאני רוצה. ואת האפשרות שזה לא. ואם כבר התחייבתי לעצמי להישאר פה ולהסתכל, אז אם אני אשאר מספיק זמן זה ישתנה, אבל אין לי מושג לאיזה כיוון. וזה משהו שבאמת דורש מאיתנו המון אומץ. להמשיך להסתכל. והוא גם דורש איזשהו משך של זמן. כי זה כל כך חשוב בתוך התרגול הפורמלי במדיטציה. לשבת מעבר לנקודה שנוח לי. כאילו למשוך את הזמן. להגדיל את החלון שמתוכו אני מוכנה לראות מה קורה. כי באמת כדי לראות שינוי צריך להישאר מספיק זמן בלי לזוז. אם אני כל הזמן זזה, אז אני לא רואה באמת את השינוי. דבר נוסף שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על הדברים כמו שהם, זה שזה לא הכל, שסבתא שלי הייתה אומרת, החיים זה לא הכל דבש. חלק ממה שאת תתאמי יהיה לך טעים, וחלק מה שתתאמי לא יהיה לך טעים. וגם מה שטעים לך, אם תאכלי ממנו יותר מדי, הוא כבר לא יהיה לך טעים. הדברים, כמו שהם, אין להם מושג איך אני רוצה אותם. זה לא שהדברים כמו שהם מגיעים לפי מתכון שמותאם למה שמיכל אוהבת. הטמפרטורה שמיכל אוהבת. מידת צפיפות שמיכל אוהבת, סוג האוכל שמיכל אוהבת. הדברים הם מה שהם. בגלל שהם מעולם לא נועדו לספק אותי, הם גם לא באמת יכולים לעשות את זה. ובגלל שאני לא כזה בן אדם צפוי, אני בעצמי לא תמיד יודעת מה יכול לספק אותי. ומה שיכול מאוד לספק אותי עכשיו, ומאוד לא לספק אותי אחר כך. וזה מעניין לראות שגם כשקורה משהו נעים, למשל כשיש ישיבה נעימה במדיטציה, שקטה, שלווה, יחסית בלי כאבים, הרבה פעמים יש שם איזה חשש כזה שזה ישתנה. שאני רק מקווה שהפעמון יבוא מספיק מהר, כדי שאני אצא מפה מרגישה טובה. והרבה פעמים הפעמון לא מגיע מספיק מהר, אני בכלל שוכחת שזה גם היה נעים. ואני חושבת שזה הכל היה לא נעים, כי אני זוכרת רק את החלק היותר מדי של הישיבה הזאת. כלומר, העובדה שהדברים הם לא כל הזמן נעימים לי ולא כל הזמן מספקים אותי, קשורה גם בהם, וגם קשורה בזה שהכל פה נורא מסובך. זה הדבר השלישי שאנחנו רואים כשמסתכלים על הדברים. הכל נורא מורכב, נכון? כל אחד מאיתנו. אנחנו יצורים נורא מורכבים. נסיבות החיים שלנו נורא מורכבות. וכל דבר, כל חפץ, כל עצם, נורא מורכב, תלוי בהמון דברים. זה לא פלא שהאוכל שמוגש בחדר האוכל לא יכול להיות ב-100% טעים ל-100% של האנשים פה, ב-100% של הארוחות. כי יש פה המון אנשים, ויש פה המון ארוחות, ויש פה המון טעמים. זה לא שיש רק דבר אחד שנקרא האוכל בריטריט, ורק דבר אחד שנקרא המתרגל בריטריט, ואז יחסית קל לעשות ביניהם התאמה. כל דבר עשוי מהמון המון דברים. כל דבר מושפע מהמון המון דברים. זה קצת מוזר שאנחנו מצפים מהחיים שספקו אותנו. זה אפילו קצת מוזר שאנחנו מצפים מחברים שלנו שספקו אותנו כל הזמן. ושלא יאכזבו אותנו אף פעם. וזה עוד יותר מוזר שאנחנו מצפים מהגוף שלנו שתמיד יהיה גמיש, חזק, בריא. וזה אפילו עוד יותר מוזר. אנחנו מצפים מהתודעה שלנו, שתמיד תהיה מקום שנעים להיות בו. יש משהו במפגש שלנו עם הדברים כמו שהם, שמוכן לרגע לקחת צעד אחורה ולהגיד את אותו משפט שכשהיינו ילדים אמרו לנו שלא אומרים. היינו ילדים ושאלו אותנו משהו ואמרנו ככה, אז אמרו לנו ככה זה לא תשובה. וכשאנחנו מתחילים להסתכל על החיים אנחנו מבינים שככה זה כן תשובה. ולפעמים ככה זה. זה הדבר היחיד שאפשר להגיד. זה לא מה שתכננתי, לא מה שרציתי, זה לא מה שחשבתי, לא מה שהבטיחו לי, אבל ככה זה. וככה זה זה המון דברים. ככה זה זה רגע אחד ככה ורגע אחד אחר. ומבחינה מסוימת זה ככה ומבחינה מסוימת זה אחר. וההחלטה שלי לשבת בתוך הככה הזה, הככה של האולם הזה, הככה של הרגע הזה, הככה של הגוף הזה, של התודעה הזאת, ולעצום עיניים, לעצום עיניים כדי לראות, לא לעצום עיניים כדי לברוח. הפעולה שהיא באמת לוקחת המון המון אומץ, המון עוצמה, פעולה שיש בה המון יופי. הזכרתי היום את העמידה כמו עץ, את היכולת של העץ לעמוד. וזה לא שהעץ אומר אני אעמוד פה רק אם לא תהיה רוח. אני אעמוד פה רק אם אף ציפור לא תעשה עליי קקי. אני אעמוד פה רק אם. הוא עומד כי הוא עץ. והישיבה במדיטציה היא כמו לעמוד כי אני עץ. לשבת כי אני יכולה לשבת. להסתכל כי אני יכולה לראות. וגם להיות שמספיק זמן כדי לראות את התנועה הזאת שיש לנו. רגע אחד ההסתכלות שלי היא מאוד מלאת רצון, מאוד מלאת אמון, מאוד מלאת שמחה ועניין. ומעניין אותי לראות את הנשימה. מעניין אותי לראות את ההליכה. מעניין אותי לראות מה קורה לי בחוץ ומה קורה לי בפנים ומה הולך בעולם הזה. ויש רגעים אחרים שזה ממש לא מעניין אותי. זה ממש מיותר לי. ממש לא בא לי. אם אני רק אשאר שמספיק זמן, אז גם זה ישתנה ויהיה משהו אחר. והאיכות הזאת של להיות מסוגלת לקבל את זה. שגם האופן שבו אני מתבוננת בעולם הוא משתנה. ולכבד את זה. שפעם אני ככה ופעם אני ככה. פעם אחת אני חסרת שקט בצורה מבישה. ונראה לי שכל מי שיושב ברדיוס של קילומטר ממני מחפש דרך להימלט. ופעם אחרת נראה לי שאני הבודה שצנח פה באולם. הוא פשוט יושב בשם. באמת המקום הזה שיכול לקחת אותי עם איזשהו אורך נשימה. עם איזושהי מוכנות לראות גם וגם. ועדיין לכבד. עדיין להמשיך להסתכל. כשאני חושבת על האיכות הזאת של תשומת לב שמתפתחת בתוך תרגול של מדיטציה, אני חושבת שיש שם שלוש איכויות. האיכות הראשונה היא האיכות של עצירה וזיהוי. כי כשאנחנו בתנועה מאוד קשה לזהות. צריך לעצור רגע ולהסתכל ולהתחיל לזהות מה קורה פה. האיכות השנייה היא איכות של השתהות, או הסכמה להישאר. איזושהי נוכחות. אני רואה משהו, ואני עדיין נשארת. לא משנה אם אני אוהבת אותו או לא אוהבת אותו, אם כבר נראה לי שהבנתי את הרעיון, או לא הבנתי את הרעיון, אני נשארת שם. אני מסכימה להישאר. ומתוך ההישארות הזאת יש איזשהו חופש לבחור. חופש לבחור איך להתייחס אל הדברים. חופש לבחור במה להתמקד. חופש לבחור את הפרשנות שלי. או הנקודות האלה של זיהוי, נוכחות, האפשרות לבחור. תחשבו על זה אפילו ברמה של, אני בטוחה שכל אחד ואחד מכם עכשיו שאתם יושבים, משהו בגוף לא נוח. אחד המורים הטיבטים אומר שאם הכל נוח, אז תסובב טיפה את האצבע הקטנה בשביל שתבין לרגע על מה אני מדבר. אז אם לגמרי נוח לכם, תסובבו קצת את האצבע הקטנה. ותראו את יכולים לזהות איזה חוסר נוחות. ואם הצלחתם לזהות איזשהו חוסר נוחות, תראו אם אתם יכולים להישאר שם כמה רגעים לפני שאתם זזים. לפעמים מתוך הכמה רגעים השתהות האלה, התנועה שבאה אחר כך היא אחרת. מאשר האימפולס שהיה מפעיל אותנו, אם לא היינו עוצרים לרגע, אם לא היינו נשארים. ולפעמים נדרשת פעולה. זאת אומרת, לפעמים חוסר הנוחות במקרה הזה של תנוחה גופנית, הוא כזה שצריך לעשות עם זה משהו. אבל אני יודעת שעשיתי מתוך בחירה, ולא מתוך האימפולסיביות שבעצם שולטת בי, ואין לה קשר למה באמת מרגיש לי נכון לעשות באותו רגע. כמעט נרדמים בישיבה. אנשים דיברו על זה שכמעט נרדמים. תשארו ברגע הזה. תזהו שאתם כמעט נרדמים ותנסו באמת להכיר את הרגע הזה. לראות מה קורה שם. ואחר כך אם בחרתם לישון, לכו לישון. יכול להיות שאם הסתכלתם מספיק זמן על על הנטייה הזאת של הגוף בצידה ועל ההתשתשות של המחשבות, זה יהיה ביניכם מספיק מדליק שתרצו להיות שם, ולא לישון כשזה קורה. זה נכון גם לגבי שיעמום. כששיעמום עולה, אנחנו מזהים אותו ומיד רוצים לעוף משם. אבל כששיעמום עולה ואנחנו מצליחים להתבונן בו ולחקור אותו ולתת לו להיות, ולשאול איך אני יודעת שמשעמם? מי אמר שזה שיעמום? ולזהות את התנועה של הגוף ואת התנועה של התודעה ואת המחשבות. טוב, אני מגלה ששיעמום זה דבר ממש מדליק לחקור. ולא בא לי שזה יגמר. בא לי להיות עוד קצת משועמם בשביל שאני אבין מה זה הדבר הזה. אז מקום שמסכים להשתהות לפני שמחליטים, הוא מקום שיכול לקרות בו עוד איזשהו נס. זה כבר הנס השלישי. אני מזכירה, הנס הראשון היה הנס ששמתי לב, שאני כבר לא שומעת מנגינה. הנס השני זה הנס שהתחלתי לשמוע, אבל זה לא בהכרח נס משמח, כי לפעמים אני שומעת מה שאני לא רוצה. והנס השלישי קורה לי כשאני מסכימה להישאר שמספיק זמן. מסכימה להישאר שמספיק זמן, לפעמים אני מגלה איזה דרך אחרת. ולפעמים אני מגלה שזה לא בדיוק מה שחשבתי. אולי אפילו זה ממש לא מה שחשבתי. אני רוצה לספר לכם על נס כזה. סיפור מתוך המסורת הבודהיסטית. סיפור על הבודה, שהולך ביום קיץ חם, עם העוזר שלו, שקוראים לו אננדה. וכדרך הנזירים בתקופתו של הבודה וגם היום, הנזירים לא לוקחים איתם תרמיל. הם לוקחים איתם גלימה. אבל גלימה אי אפשר לשתות. אז כשחם, הנזירים מאוד רוצים להגיע למקום שיש בו באר. ואפשר לשתות מים. ואננדה והמורה שלו, בודה, מתקרבים והם רואים לא רחוק מהם איזשהו כפר. ובכפר אננדה מזהה שיש באר. וגם בודה מזהה את הבאר. ושניהם יודעים כמה חם להם וכמה צריך לשתות. אבל אננדה גם קולט שכשהם מתקרבים לכפר, חבורה של מתבגרים, תרחכים כאלה, זורקים בוץ וקוצים לתוך הבאר. וברור שזה מין, אתם יודעים, מין מעשה קונדס כזה, חסר טעם של ילדים, שמקלקל להם את האפשרות לשתות. הם ממשיכים ללכת והם מתקרבים אל הבאר, והבודה ביקש מאננדה שיפרוס בעבורו גלימה, שיוכל לשבת. ואננדה פורס את הגלימה, והבודה אומר לו, אננדה, בבקשה, תשאב לי מים מהבאר, אני צמא. אני רוצה לשתות. ואננדה אומר לו, אני לא יכול. אני לא יכול להגיש לך את המים האלה. זה מים מלוכלכים. זה מים לא ראויים לשתייה. תנוח קצת, תתחזק, נמשיך ללכת, וכשנגיע לכפר הבא, אני מקווה שתהיה שם באר, ושם אני אוכל לשאוב בעבורך המים ותשתה ותרווה את צמאונך. והבודה אומר לו, אננדה, אני מבקש ממך לשאוב מים. אני צמא. ואננדה, יכולים לדמיין את אננדה, אומר, אופס, אולי החום. אני צריך לחזור על ההסבר שוב. שוב מסביר, אומר לבודה, המים האלה לא ראויים לשתייה. אתה לא יכול לשתות אותם, בוא תנוח קצת ותתושש, נמשיך, וכשנגיע לכפר הבא, אני אשאב ברוך המים ותשתה, ואבודה בשלב הזה אומר לו, אננדה, אני לא ביקשתי ממך להגיד לי מה אתה חושב על המים. ביקשתי ממך לשאוב מים. אני צמא. אני רוצה לשתות. ובתוך המסורת הזאת, כמו בכל מיני מסורות של סיפורים שאנחנו מכירים, מי שמבקש משהו 3 פעמים, זה כבר צריך לקרות. חבל שהיוניברס לא שמע את זה מספיק טוב. אולי כדאי שנגיד את זה שוב. מי שמבקש משהו 3 פעמים, שזה יקרה כבר. פעם שלישית. אז אננדה הולך ושואב מים לבודה. אבל הלב שלו, אתם יכולים לדמיין באיזה לב כבד הוא עושה את הדבר הזה. והוא שואב, הוא מסתכל על המים האלה וזה ג'יפה. זה מים שיש בהם בוץ ויש בהם עלים ויש בהם זרדים וזה. ממש לא ראוי למורה גדול כמו הבודה לשתות, אבל ביקש 3 פעמים. והחלק הזה בסיפור בעיניי הוא כל כך, כל כך נוגע ללב. אננדה נותן לבודה את הקערה. קערה כמו זאת, אולי טיפה יותר גדולה מזאת. והבודה מסתכל על הקערה, וברור לנו מה הוא רואה שם. הוא רואה מים, ג'יפה, מלאים לאדמה. זרדים. והוא מגיש את הקערה לפה שלו, ושותה מים זקים וטהורים. ואז הוא מגיש את הקערה לאננדה, ואומר לו, אננדה, שתיתי. תודה. עכשיו תשאב מים לעצמך, ותשתה גם. אפשר להגיד שזה סיפור על נס. שמים מלוכלכים הפכו למים נקיים בגלל שמישהו הסכים לגוע בהם. בגלל שמישהו לא פחד מהם. בגלל שמישהו הסכים לטעום אותם. תחשבו על כל המקומות שבהם אנחנו לא מתקרבים לדברים. הבן שלי בן 4 אמר לי שבוע, אמא, אני הולך רגע לקנח תף, ואל תתקרבי בכלל שירותים, את לא יודעת כמה זה הולך להיות מגעיל מה שיוצא משם. כמה פעמים אנחנו אפילו לא מתקרבים, רק מהמחשבה כמה מגעיל זה הולך להיות. אז יש משהו בנס הזה של הבודה שהסכים להתקרב ולא עלינו אפילו לגוע ואפילו עם השפתיים. אבל אני חושבת שאולי זה לא רק נס מהסוג של הבודה. שאולי כל פעם שאנחנו מוכנים לעצום את העיניים ולהסתכל, אנחנו בעצם מזמינים את עצמנו להתקרב. למים שאנחנו חושבים שהם אחורים, שאנחנו חושבים שהם מלוכלכים, שאנחנו חושבים שלא כדאי לשתות אותם. ויכול להיות שאם נסכים להסתכל מספיק מקרוב, אם נסכים לגוע, אם נסכים להסתכן, חלק מהדברים שאנחנו מפחדים מהם יתגלו כבעצם לא מסוכנים. יכול להיות שנגלה שיש הרבה יותר מים שאפשר לשתות ממה שנדמה לנו. יכול להיות שנגלה שאפשר לשמוע מנגינות יפות כמו פעם. זה רק שאלה של להסכים לעצור ולהיות שם. אפילו להקשיב לחריקות. ורגעים עד שמגיעה המנגינה היפה. להסכים להיות שם, להסכים לשמוע. ולדעת שבתוך השמיעה הזאת אני אשמע גם וגם. להסכים לטעום ולדעת שאני אטעם גם וגם. לראות גם וגם. כמובן שההזמנה היא לא לקחת סיכונים מטופשים. לא לשתות מים שהם בעליל מורעלים. אבל לשאול, האם זה באמת מה שאני חושבת שזה? ולהיות פתוחה לאפשרות שאולי זה בעצם משהו אחר. אולי אם אני אסתכל מקרוב מספיק זמן ואתאם, אני אגלה איזשהו טעם של חופש. חופש מהחששות שלי, חופש מהשיפוטים שלי, חופש מהדעות הקדומות שלי. חופש מצמא. חופש מעיוורון. המשורר, המורה, החכם, הסופי, רומי, אומר באחד השירים שלו, זה מאוד יפה לשמוע ניסים של אנשים אחרים. הוא אומר, אבל אל תספר לי מעשיות על אחרים. אל תספר לי את המיתוסים של אחרים. תממש את המיתוס שלך. אומר, תתחיל ללכת לקראת האור. תתחילי ללכת לקראת האור. והרגליים יכאבו, והרגליים יכבדו, והדרך תהיה קשה. וברגע מסוים, תוכלי להרגיש. ברגע מסוים, תוכל להרגיש. את הכנפיים שצמחו, מתרוממות לעוף. אל תסתפקו בסיפורים על אחרים. ממשו את הסיפור שלכם. התחילו ללכת לקראת האור, והדרך תהיה קשה, והרגליים כבדות. וברגע מסוים תרגישו איך הכנפיים שצמחו מתרוממות לעוף. בואו נשב יחד בשתיקה מספר דקות.